אנחנו מדברים על ההערה הפרטיקולרית שקרתה לרמש בלסקר, מורה שלי, ולניסרגדת המערז, המורה שלו, שההערה שלו הייתה אחרת לגמרי, תכף נדבר עליה, אולי סטיבן יספר עליה. על ההערה של ההתעוררות של רמש קרתה תוך כדי שהוא תרגם סימולטנית, לא הקלטתי את כל הסיפור, אבל בהקלטה אחרת אולי, והוא תרגם ממראטי לאנגלית את מה שמהראז' דיבר, ענה, ואלה מילים טרנספורמטיביות, זה לא שהוא תרגם, לא יודעת מה, קוקבוק, ואולי גם שם זה היה קורה, אני לא יודעת. וזה היה משהו שהוא עשה כשגרה, כסרוויס, גם לסנגה וגם למורה שלו, ופתע פתאום, ככה זה היה, כל הוויו השתנה, היה שיפט, שזה שיפט של אל חזור, okay? זה אל חזור. זה שיפט מאוד עמוק בתודעה, שאחריו כבר לא קונה יותר את הסלפינג, את אני העושה, אני עשיתי, אני בסדר, אני לא בסדר. וכמו שהוא תיאר את זה, זה קרה בו, התרגום קרה בו. ואז הוא נשען אחורה על על הטיצ'ינג הזה של events happen, deeds are done, but there's no individual doer of any deed. וזאת חוויה שכפי הנראה כולנו מכירים אותה, אבל כמו שהנחיתי בהנחיות בבוקר, בדרך כלל זה מתחת לרדאר שלנו, זה חומק לנו, זה נראה לנו לא חשוב או פחות רלוונטי. ומה קורה כשאנחנו מביאים את זה כן לקדמת הבמה, שהדברים, דברים קורים ומעשים נעשים, ואנחנו אומרים זה אני עשיתי, זה בזכותי או בגללי, ומה קורה לנו שם, ומה יכול להתאפשר, כשיש הבנה עמוקה אינטואיטיבית שדברים קורים ומעשים נעשים ואין פה עושה אינדיבידואלי של אף מעשה, שזה שוב משפט הקדום. אז אצל רמש זה קרה ככה, ואגב הוא תמיד העיד על עצמו שהוא לא הגיע לדרך הרוחנית מתוך דוקה, מתוך סבל, שזה ככה מתכתב עם מה שחלק מכם שאלו או אמרו או עירו. הרבה הרבה מאיתנו, אולי הרוב, מגיעים לחיי הרוח כי יש דוקה, כי משהו לא מסתדר, כי must be more to life than this, זה יכול להיות דוקה קיומית, אקזיסטנציאליסטית, זה יכול להיות מצבי משבר של החיים, זה יכול להיות ייאוש עמוק מהדבר הזה, וזה יכול להיות ייאוש קטן ומתמשך ורצון למשהו אחר. הוא הגיע מתוך סקרנות, מתוך עניין, מתוך מסורת, מתוך התנועה הזאת של אהבה, שמבחינתו הקרמה שלו הייתה כזאת, זה היה לו מאוד פשוט. מתיקות כזאת, הוא הגיע מתוך זה ומתוך הרבה עניין. והחוויה הזאת הלכה והתבססה בו, הלכה והעמיקה בו, ודי מהר מהראז' הבחין בזה. הייתה לו יכולת לקרוא אנרגטית את את האדם, סליחה בעד המילה הזאת, אולי לא אומרת לכם הרבה, אבל בכל זאת הוא ראה, והוא ביקש ממנו ללמד. ורמש הסכים. Out of kindness, עוד לא בדיוק היה לו ברומה, אבל הוא הסכים. והוא פתח את את דלת ביתו במשך כל יום, כל יום, עשרות שנים אחר כך, הרבה מאוד שנים אחר כך, עד שהוא נפטר בעצם, קצת לפני שהוא נפטר, במשך כל יום חוץ מיום אחד, חגיגה של גנשה, אז גנשה, האל עם ראש הפיל, זה האל של הנוודים, נוודיות, פיל. כל יום בבוקר, שעתיים, אנשים היו באים, no one was invited and everyone is welcomed, וזה הפך להיות חלק מהמנטרה שלי של המדיטציה, מכל העולם, מבומביי ומכל העולם, ויושבים איתו, אני ככה הכרתי אותו, אני נקלעתי ממש פוקס, סוג של, כן, לא ידעתי שזה זה בכלל, הגעתי לשם, ואיך שהגעתי לשם, זה כבר סיפור אחר לגמרי, התיישבתי, הושיבו אותי, עשו לי קצת טריק, את רוצה לשאול שאלה? שואלים אותי אם אני רוצה לשאול, תמיד אני רוצה לשאול שאלה. אוקיי, כן, ואז התחיל הדיאלוג, התחיל הדיאלוג איתו. זה בעצם היה דיאלוג די קבוע, שהוא שאל את האנשים, איפה הם, הוא היה מאוד סקרן או את זה, ודי מהר הוא התחיל ככה להרביץ תורה, והטיצ'ינג שלו היה לגמרי סביב ה-You are not the doer. ולא רק זה, הוא אפילו זה לא היה כזה מרוכך, זה היה יותר בכיוון של There's no free choice, no free will, שזה, אוקיי, אולי אנחנו יכולים לקבל את הרעיון ש, שאני לא הדואר, אבל אל תיקחו ממני את המעוז האחרון של מה שנדמה לנו כאינדיבידואליות שלנו, הבחירה החופשית שלנו. כן, רק את זה תשאירו לי, תיקחו את הכל, את זה תשאירו לי, הנה בחרתי, בחרתי להרים את היד, להוריד את היד, בחרתי לבוא לפה. כל הדבר הזה נעשה עליו חקירה אולי בהמשך, זה ה-pet subject שלי. שוב, זה התכוון להיות היום, עכשיו, אבל נראה מה יקרה אחר כך. וזה כל מה שהוא לימד. הוא לקח מאורח חיים שהבן אדם סיפר עליו, שהיה בטוח שהוא בחר. אני כבר עושה לכם אפיטייזר וכזה, חלק מכם מכירים, עשיתי את זה איתכם הרבה. וחקר את זה, חקר את זה יחד איתו. ותמיד זה היה פשוט מעצבן, מביך, מדהים, מטלטל, תמיד, תמיד, תמיד הייתי חייבת וכולנו להגיע למסקנה הזאת שהוא הגיע אליה, there is no free choice, there is no free will. האופן, המיינד שלו מאוד מאוד חד, והאופן שהוא עבד איתנו, אי אפשר היה להיכנס שם, זה היה כאילו, אוקיי, טוב. וזה נולד מתוך החוויה הפרטית שלו של ההתעוררות. כשהוא הוא חווה את החוויה של ה-not self, ומשם זה הלך להרבה עולמות אחרים, אבל אוקיי, זה ברור שזה לא, it's not about me, זה לא אני עושה פה משהו, ותכף אנחנו בהמשך נפתח ונפרק את זה יותר ויותר, שזה מאוד מאוד מעניין. ניסרגדת המערה, המורה שלו, הבידי בבא, שאגב מת מסרטן בגרון, מעודף עישון, כן, כן, גם, אתם יודעים שהמלבורו מן, הגבר גבר הזה שיושב על הסוס עם הכובע והסיגריה, גם הוא, גם הוא, כן, כן. כל האימג'ים שניסו לדחוף לנו, what will make us happy, כן, אבל זה היה בסוגריים, אז, אני לא נראה לי שהם שותים קולה, מי שהמציא את הקולה, אבל זה סיפור אחר. ניסרגדת המהראג' היה איש משפחה מבומביי, תכף אני אתן לסטיבן ג'י לספר את הסיפור, הוא נורא אוהב לספר אותו. אז, והוא, זה שככה, גם אצלו בבית, בסלון, היו מתאספים האנשים והשאלות והתשובות, אבל הייתה לו, גם הוא עבר חוויה מאוד חזקה שקשורה לתרגול שלו, וזה היה עניין של שנים ספורות, כן, תכף סטיבן ידבר על זה. והוא לימד את מה שהוא חווה, אוקיי? אז יש בהודו משל עתיק שמדבר על חמישה עיוורים שממששים פיל. אז אחד ממשש את הרגל ואומר, פיל זה כמו עמוד, כן? שני ממשש את הזנה ואומר, פיל זה כמו מברשת, השלישית החדק, פיל זה כמו צינור. קיצור, you got the picture, נכון? אז אפילו אלה שמתעוררים, כן? ההתעוררות שקורית, היא בתוך הקליבר של להיות בן אדם. ומשם זה מה שאנחנו מנגישים ומה שאנחנו מלמדים אחר כך הלאה, כולכם. אנחנו מדברים את עצמנו ואת החוויות שלנו דרך הדבר המאוד פרטיקולרי הזה. ה-body mind organism, זה המילים של רמש. והאנקדוטה הקטנה, לפני שסטיבן יספר על ההתעוררות של מהראג', זה שרמש היה מספר על מהראג', יש ספר שלם מקסים 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 שהוא כתב על מהראג', גם אסופת שיחות, הרבה פחות כמובן מוכרת. ואגב, התלמידים של מהראג' ממשיכים ומוציאים את הספרים שלו, יש לי קונקשן, יש לי את הספרים, ספר שיצא לפני שנה, שנקרא Self Love, ספרים מעיפים ממש. ורמש מספר על מהראג' שהוא היה, רמש היה לו אופי מאוד מאוד נוח, he was a sweetheart, הדברים ההודים המאוד נעימים ונוחים לבריאות, וככה, מאוד מתוק. בו היה יושב איש קטן כזה, מתרגם למהראג', כולו מין ארס כזה שמעשן בידי, ואיזה פעם הוא שאל, מהראג' נהם איזה משהו, ומראתי, ורמש לא הצליח לקלוט מה הוא אומר, והוא אמר לו, I beg your pardon, can you repeat what you said? לא שמעתי מה אמרת, אתה יכול לחזור על מה שאמרת, בבקשה, כן, פשוטה, לגיטימית בין אנשים, ומהראג' התרתח, כן, מ-0 ל-100. What's the matter with you, Balsika? Are you deaf or something? מה העניינים איתך, Balsika? אתה חירש או משהו? ורמש ענה לו בבדיחה, כאילו מין דחקה קטנה בין הודי, אמר לו, must be my old age, שמהרז' הרבה יותר מבוגר ממנו. זה הצחיק את מהרז' נורא, והוא פרץ בצחוק מתגלגל. זאת האנקדוטה, ורמש היה מספר את זה כדוגמה לזה, שמה קורה בנו, כשמישהו מעצבן אותנו, נחזיק את זה שם, נחזיק את זה שם, נחזיק את זה, לא מספיק שעלה לנו הפיוז והתעצבנו, עכשיו נהיה שם, התמצקנו סביב הדבר הזה. ואז אם הוא יספר בדיחה, בחיים לא נצחק מזה, לא אחרי שנייה. מה פתאום, עכשיו עצבנת אותי, רגע, תן לי לרגע קודם 20 שנה, ואז אני אשכול לצחוק מהבדיחה שלך. והוא סיפר את זה כדוגמה להתעוררות. כן? דוגמה למה קורה כשאנחנו כל כך חופשיים מבפנים, שאין את המקום שנאחז בשום דבר. כן? זה כבר עוד אחד מהסממנים האלה של התעוררות. אין את האחיזה באתה ואני. יש את הדבר שקורה moment by moment. הוא דיבר על horizontal time ו-vertical time, כן? שזה... ההוריזונטל זה בדרך כלל אנחנו עושים מין הלוואה וחיסכון מרגע לרגע, נכון? מעבירים מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם. אתה עשית לי, אני זוכר את זה, אני אעשה אחר כך, אתה תזכור את זה, זה ממשיך, סוחבים את זה בתוך הזיכרון. מול הוורטיקל טיים של מומנט, זה קרה. אי אפשר להגדיר הרי רגע, נכון? זה קרה, נקסט. ברגע הבא, it's so fresh, מחדש, מההתחלה. אז אני כבר מתחילה לתת את הטעם, את הניחוח של שכולנו מכירים מה קורה בתודעה עירה, בתודעה שהיא עירה, וגם את הפרטיקולריות וגם את זה, sorry guys, girls, זה אל חזור. זה לא רומן נחמד ו... זאת אומרת, מה שאני אומרת עכשיו, it's a view, הוא גם מבוסס על... יש את המשפט הזני שאומר, מחשבה אחת מוארת ואני אבודה, מחשבה מבולבלת הבאה ואני אורדינרי, כן, זה גם קיים. And yet but yet, יש משהו שקורה בלב תודעה שהוא אי אפשר כבר לשכוח יותר. פעם אחת שנגענו בזה, פעם אחת שראינו את זה יותר נכון, כי מדובר על ראייה, פעם אחת שחווינו את זה, אי אפשר לחזור למשחק הזה יותר, של אני חושב שאני נפרד מכל השאר, ולכן כל הסטטינג הזה של greed, hatred, delusion, כל הסיפור הזה. אז אני מביאה את זה לכאן, deal with it, ואני אעביר את ההקלטה לסטיבן, שיספר על מהרז'.
אוקיי. What was really interesting about what happened to him was that he really didn't go through courses, retreats, trainings, or sitting with his guru. He was like an only Bombay poor guy rolling biddies all day in his little bikta there on the side of the road. And he went, there's a teacher that had groups nearby, and he went two or three times called Maheshwar. And very kind of classic, and Maheshwar was from the Nagas. Nagas is a mystic sect of sadhus in India. They go towards certain states of mind. They're also naked babas, you find them all over India, and some of them Naga babas. And one day, Maheshwar said to Nisargadatta, his name wasn't Nisargadatta then, it was given to him later. What Nisargadatta means is Mr. Natural. Very important. I'll mention it again in a minute. But his teacher one day looked at him in the eyes and said, you are the Absolute. Go away and understand what that means. Go away and look at it. And then his teacher died. So it was as if you went to a group here, you're somewhere in Tel Aviv, three times, and the teacher gave you a makkah and said, that's it. And he spent the next 4 years, which is really, really short time, relative to the Buddha, it's half the time of the Buddha, 4 years he spent, a lot of his practice was simply lying down, trying to understand what this meant. What is it? I am the universe? How can that be? I'm the universe? What's he talking about? I'm the absolute, Hamukhlat. And it's the intensity of this period of 4 years, maybe some karmic gifts he had or whatever, that he was awakened. And I think of the people, you know, in the 20th century, he's really up there, in my view. And if you read this book, Ani Who's There, you'll pick it up. There's no book like it. And then, Leela said, he began teaching groups and so on in this, and he was like angry, and he wasn't really angry, but he was tough, and he was no bullshit, and if you didn't, you know, if you argued, get out, and all kinds of extraordinary. But I do want to tell another short story about the man who translated it from Maharati to English, because that's a really amazing, amazing story that I have to tell you, even though we're going to be a few minutes late for lunch. Yes, I have to tell you, because it's such an extraordinary story. Maurice Friedman was a yeshiva bachur in Poland, in Warsaw. He was part of one of the biggest yeshivot, and he was seen by his rabbi as the greatest student, you know, in the yeshiva, and so devoted, and so... And then one day his rabbi said, you have to go to Paris to learn a profession, because you can't be in yeshiva bachur all your life. So he went to Paris and learned electrical engineering, and he got through the course, and he became an electrical engineer. And one day the Raja of Mysore, of South India, was there in Paris and met him and said, we need someone to set up an industry for electrical equipment, because we just started to have electricity. It's 1920 or something like that, 1923. And he said, okay, he came to India. The first thing that more or less happened is he met some gurus. I don't know exactly where. He wasn't at the beginning that he met Ramana Maharshi, but he met some gurus, and he got so impressed with the guru life, with the sadhu life, that he took off his jacket, he took off his clothes, he wore a sadhu glima, and he said, okay, I'm going to be the manager of this huge industry. It was a huge factories, but I will sleep on the ground at the entrance, and I will not take off my clothes of the orange robe of a sadhu. I will have no money, no possessions, no nothing, and I won't have a bed, and I won't have I will be a sadhu, and I'll just sleep at the entrance gate. And he was the manager of the whole place, which is a huge factory making electrical stuff for the whole state. Then he found out about Ramana Maharshi first, and Ramana Maharshi, also non-dual teacher, great teacher. I can't say more about him right now. It's a huge story also, but amazing story. It's what took us to Tiru again and again. Leela, myself, we were there. Anyway, and he said, I want to be your student. I want to follow you. He said, I don't have those kind of relationships. No one's going to be my permanent student. And I don't have robes that you can wear. And he insisted, he hustled him and said, okay, well, all right, stay with me. And he just basically meditated in the caves there with Ramana Maharshi. And then he went to, he found out about Nisargadatta Maharaj, and he went to him, and he was there a long time, and he translated all his texts and edited them beautifully. Now, he knew like 10 languages. He was from Poland, right? So he knew Yiddish, of course, Polish, French, English perfectly, Maharati, began to learn the Indian languages. So kind of genius. And he his gift is the editing of this book, which is the most extraordinary editing that almost I've never seen anything like it. This book, and there's many books of Maharaj talks, but this one is way up there because of the gift and the devotion and the clarity and the depth of Maurice Friedman. Anyway, Maurice left and he became the head of the Krishnamurti Foundation in Rajghat, and I was there for a year, and I heard all about him there in Rajghat, because for 10 years until something 1950, he was the head of that place, and that's where I was, and I was also in the Krishnamurti Foundation, very involved in them, etc., etc. But what was very beautiful, he was very active as well. And the beautiful thing, he understood that Tibetan refugees were flowing over in the 1950s from Tibet and arriving in North India, penniless, freezing, sick, so many of them killed by the Chinese before they left and on the journey. And he said they have to have a place, they need a place, they're coming as refugees. And he went to India, to Delhi, and he sat outside the office of Nehru. Nehru was that time. And he sat there, and he didn't move. And all the clerks and everyone told him to get out of here. He said, no, I'm not moving until Nehru sees me. I don't care, I'll wait here a month. And he sat, and he sat. A day passed. In the end, Indian style, you know, he just sat there. It's a good lesson for us, by the way, if we feel we're up against. And eventually Nehru said to him, okay, come and see me, what do you want? And he said, Tibetan refugees are flowing over from the mountains. They have nowhere to go in India. They have no place, they don't fit into Calcutta. Give them a mountaintop. Anywhere they're used to mountaintops, anyway you can spare a mountaintop, it's not going to be a problem. And your heart, you have to give them a mountaintop to live on. And eventually Nehru said yes. And that's how they started the Tibetan community in Dharamsala. That's how Dharamsala started. It wasn't anything, it was just a mountaintop. But Maurice pushed it. So that's one story. I did loads and loads more. We don't have time. I do want to say two things because it's just very fresh. And I'll forget it later. We're going to talk about this later, but when I listened to your summaries of the talking that happened in small groups, it just validated what we are doing here in the Dharma seminar. And it validated something I said right at the beginning, which we really need silence, we really need practice, but we need this as well. Because this is the exercising the power of speech, of consciousness, of language, of insight. It empowers our insight. And this empowerment is so deep inside the teaching. The Buddha didn't teach mindfulness. He taught mindfulness as one of eight paths. And I think all the human being needs to be recruited into this journey. All the human being. So, and that's what we're doing here. And it was so lovely to listen to the summaries. The other thing, before I forget, in 3 weeks' time, I have a one day, which on action without an actor. I have a one day retreat. Actions without an actor. So if anyone's interested in 3 weeks, it's online. You can just look at my website. It's for London, because I was going to go to England, and I didn't because of all kinds of things, Corona, etc. So it's online instead. You're absolutely welcome.
I want to end. Thank you, Simonji. I actually want to end the session עם כמה משפטים של מהראז' שיהיה לנו טעם טוב בפה, בלב, לארוחת הצהריים. פתיחה אקראית. זה לא משנה. זה מסוג הדברים האלה, סוג הספרים האלה. הוא אומר, אני לא מתרגז. אני רק עושה כל מה שנחוץ. אני לא דואג לעתיד. טבעי מגיב נכון לכל מצב. איני עוצר כדי לחשוב מה יש לעשות. אני פועל ונע הלאה. התוצאות אינן משפיעות עליי. אפילו לא אכפת לי אם הן טובות או רעות. הן מה שהן. אם הן חוזרות אליי, אני מתייחס אליהן מחדש. או בעצם קורה לי שאני מתייחס אליהן מחדש. קורה לי שאני מתייחס אליהן מחדש. בעשייה שלי אין שום תחושת תכלית. הדברים קורים כפי שהם קורים, לא משום שאני גורם להם לקרות, אלא משום שאני הווה. במציאות שום דבר אינו קורה. כשהמיינד חסר מנוחה, הוא גורם לשיבה, לרקד. בוא ניכנס לזה עכשיו, מה זה? כפי שמי האגם המתנוענעים גורמים לירח לרקד. הכל רק חזות, תולדה של רעיונות מוטעים. והוא ממשיך ואומר, כפי שטעם המלח חדור באוקיינוס הגדול, וטעמן של כל טיפות מהים זהה, כך כל חוויה מעניקה לי את מגע הממשות, את המימוש הרענן תמיד של הווייתי. אז בואו נשב רגע עם המילים האלה ועם החוויה הזאת של I am, אני הווה. בדיוק במקום שזה פרט ונגע עכשיו בכם. כמו שאתם, כמו שאנחנו.